שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב, חודש טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו מתקדמים כבר לערב גדול ביותר, הלילה הקדוש. מתקדמים בעוד כמה ימים בעיצומו של חודש ניסן, וכידוע הזמן הזה שנקרא ליל 15 בניסן הוא לילה שיש בו כוח אדיר, בין השאר להנציח ולהטמיע את ערכי היהדות בלבבות של ילדים, נכדים, נינים, לנצח נצחים. זאת חוויה רגשית, דתית, תורנית, בלתי נשכחת, וראוי לתת את הדעת כיצד אנחנו מנהלים את הדברים באופן שהוא באמת ייתן את המקסימום למטרה שלו. לילה שבו נולד העם היהודי, השנה נחגוג 3,333 שנות לקיום הנצחי שלנו. יום ההולדת, כפי שבורא העולם קורא ליום הזה בתורה, גוי מקרב גוי, הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב, מתוך הקרביים של הגוי השני, ממש כעובר שיוצא ונמלט ממאי פרה, כך אומרים חז"ל על הפסוק הזה שם, בפרשת ואתחנן. לילה שבו הבורא המתין ללילה הזה 2448 שנה, כדי לזכות בבנים אתם להשם אלוקיכם, לקבוצה שמייצגת אותו בעולם הזה, ליל שימורים ולהשם לדורותם. אומרים הראשונים שם בפרשת בו, שימורים מלשון ואביו שמר את הדבר, המתין וציפה. מתי כבר יגיע שיזכה לאותו עם נחשף, בנים אתם להשם אלוקיכם, חיבה יתרה נודעת לישראל שנקראו בנים למקום. וזה הגיע. האורות הם ענקיים בעולם, כפי שמגלה רבי שמעון בר יוחאי בסדר בספר הזוהר. מביא זאת קצת רבינו האור החיים הקדוש על הפסוק, כל מוציאם ממצרים. בפרשת בלק לא כתוב הוציאם בעבר, אלא כל מוציאם ממצרים. כלומר, הם כל שנה ושנה יוצאים מחדש ממצרים, וזה זמן לסלק קליפות שונות, פסולת. הבורא מתהר, אבל את מי שמכין את נפשו לתהרה הזו, מכין את נפשו, ולכן אנחנו היום כאן כדי להתכונן לזמן הקדוש הזה, לזמן המיוחד הזה, כדי שנוכל לספוג את המקסימום מהאורות הקדושים של אותו לילה, שאנחנו בו חוזרים ומקבלים שפע לדורות. ידוע שגם אנשים שהיו תחת המגף הרוסי בתחילת הקומוניזם ועדיין זכרו את הימים שבהם הם חגגו ליל סדר, זה נשאר איתם גם 70 שנה אחר כך, כשבגיל 80 או 90 הזכירו להם מצה, מרור, אפיקומן, זה הדליק להם איזה ניצוץ יהודי, ובמהלך השנים זה מנע מהם להתבולל, להתנצר, להמיר דתם. זה מנע בדרגה שהם היו בו להיות מחוברים במשהו. ולכן כמעט בכל בית יהודי ברחבי העולם חוגגים את ליל הסדר ומציינים אותו. זה זמן, כפי שאמרו המקובלים, שעושה סדר בכל השנה כולה. 15 תחנות, 15 שלבים, מקדש ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, ואז מתחילה הסעודה, רוחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן, עורך, צפון, אפיקומן בסוף הסעודה, ברך, ברכת המזון, לאחר מכן חלקו השני של ההלל, ואז נרצח חסל סידור פסח כהלכתו. ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו בפועל בירושלים, הלוואי, הלוואי עוד השנה. זך שוכן מעונה, מביאים את התקווה בתום הלילה הארוך הזה, קומם קהל עדת ממנה. בורא העולם נקרא מלך זך, שוכן ברקיעים, אחד מהם נקרא מעון. תקומם את העם שנאמר עליו ממנה אפר יעקב ומספר את רוב הישראל. קומם קהל הדת ממנה, בקרוב נהל נטעי חנה. תנהל אתה אותנו, לא אג'נדות, לא בחירות, לא מפלגות, לא שלטון מנוכר לתורה, שלטון הבורא יתברך, מלכי בית דוד. קומם קהל הדת ממנה, בקרוב נהל נטעי חנה, עם ישראל נקרא גפן, וחנה אשר נטעה ימיניך. בקרוב נהל נטעי חנה, פדועים לציון ברינה, שישובו כבר כל עם ישראל, עד היום מתוך ה-14 בערך מיליון יהודים, רובם עדיין לא בארץ הקודש. רובם עדיין בארצות הברית, באירופה, בשאר מדינות העולם. בקרוב נהל, תקבץ אותם. בקרוב נהל נטעי קנה, פדועים לציון ברינה, ואז רוקדים ופוצחים בריקוד לשנה הבאה בירושלים הבנויה. היום אנחנו נתייחס להיבט נוסף בלילה הקדוש הזה. נשתדל לקרב אותו ללבבות של הילדים, של המסובים, לשים דגש על כל מילה ומילה. כל יהודי מכין את עצמו לליל הסדר, לומד היום מתחילת 30 יום לפני הפסח, את הלכות הפסח, את הגדה של פסח, שלא ימלמל מלמולים בלתי מובנים ושיחכו רק לחלקים שקשורים לחלק של האוכל וכל השאר, אלא אמנם יש מצווה דאורייתא יחידה לאכול מצה, אבל שיתנו זמן גם להבין את האגדה. ועיקר המצווה של אגדה של פסח, מצווה דאורייתא, לספר למען תספר, וזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. וידעתם כי אני השם, זאת המטרה, לקרב, לתת יראת שמיים למסובים, להחדיר בהם את אמונת אומן של עם ישראל 3,333 שנה. הפלא הכי גדול בהיסטוריה, איך שהבורא שומר את עמו ישראל לעד, כשמתוכם כ-2,000 שנה בלי מדינה, בלי צבא, בלי ארץ, בלי שטח, בלי כסף, בלי כלים, מפוזרים, עם כל התנאים להיכחד. ורק תורת ישראל, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, כל מי שנותק מהתורה, ברור, התבולל, מצא מישהו, כמעט כל מקום שבלי תורה, כמובן, נישואי תערובת אכלו בהם, אין הכרה דתית, אין הכרה אמונתית בחשיבות יהדות. וממילא, ברור שנכנסים נחשים ועקרבים, נכנסים אם אין בו מים של תורה, יש בו נחשים ועקרבים ומתבוללים, ולצערנו נעקרים לעם היהודי עשרות אחוזים. התקווה שלנו זה לחזק כמה שיותר את עצמנו, את אחינו. אז חשוב מאוד לרתק את הילדים, ללמוד את המילים הקדושות של ההגדה מקודם, ואז להסביר אותם, כמו שהחתם סופר הקדוש היה ממש מסביר מילים פשוטות, כמו שכתוב ברמב״ם, שאפילו אנשים הכי פשוטים, כמו שפחה זו, כמו עבד זה, אומר הרמב״ם, אם יש לו מישהו בבני הבית שלא מבין כל כך, אז להסביר לו בשפה שלו, יש בורא לעולם, הוא ברא את האפר, הוא יכול לשנות אותו לקינים, הוא ברא את המים, הוא שינה, הוא יכול לשנות אותו לדם, הוא יודע להחיות מתים, הוא בעל הכוחות כולם, והוא בחר בקבוצה אחת קטנטונת להיות הילדים שלו. ואנחנו נבחרנו, ואלמלא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. המצווה המרכזית, דאורייתא, גם בזמן הזה, זה מצה והגדה. מצה והגדה. ההגדה היא מצווה על מצה מברכים ברכת המצוות, ברוך אתה הוויה אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. על הגדה משום מה לא מברכים, לא מוצאים ברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. למה? שאלה שדנו בה הראשונים והאחרונים. חתם סופר אומר דבר מדהים, זה כמו גר גוי אמריקאי שהחליט להתגייר והכיר באמיתות התורה, רוצה להצטרף לעם היהודי, בוער לא כדי לקבל סל בריאות, ולא כדי לקבל איזושהי הטבה סוציאלית או כלכלית, או לא לשם נישואין, אלא באמת גר צדק, כמו רות המואביה, שההורה התאמצה, ותראה נעמי, כי מתאמצת רות, עמך עמי, אלוקייך אלוקי, באשר תמות ימות, אני מוכנה לקבל עליך חייבי מיתות בדין, על כל בישול בשבת, על כל בורר בשבת, אני רוצה, 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 באמת אורפה הפנתה עורף, אמרה, בסדר, היא תהיה גויה טובה, נתנה נשיקה לחמותה וחזרה לאחוריה לעגלון אבי המלך מואב, אבל נעמי ראתה שרות דווקא בה, מתאמצת, מוכנה, וממנה יצא בית דוד, הנין שלה, הבן שלה זה עובד, בן בועז ורות, ובנו ישי, וישי הוליד את דוד. זה גר אמיתי, הגיור המפורסם ביותר בעולם, איתו הגיורת המפורסמת ביותר בעולם, רות המואביה. גר הזה שמתגייר, חלק מתהליך הגיור, כולל מילה, תפילה וקורבן, הרצאה דמים בזמן שיש בית מקדש, או בזמן מעמד הר סיני, שעם ישראל הקריבו עולות ושלמים, זרקו חצי אדם בהגנות על המזבח וחצי על העם, ונכנסו לברית במילה ומילה ותבילה והרצאה דמים. המהות של הגיור היא קבלת עול תורה ומצוות. אין מהות אחרת. התהליך של הגיור הוא מילה, תבילה והרצאה דמים. אומר לך, אתה מספר אותו גר, שהוא עדיין גוי, ונכנס למקווה, והוא הולך לטבול, הוא צריך לברך. ברוך אתה, אשר קידשנו במצוותה וצבענו על התבילה. מתי הוא מברך? מתי? לפני שהוא טובל, הוא עדיין גוי. איך הוא יאמר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, מי ציווה אותו? איך הוא יאמר אלוקינו, הוא לא אלוקיו, הוא לא אלוקי פורטוגל, לא אלוקי ארצות הברית, לא אלוקי צרפת. אז מה עושה? הוא קודם טובל, ולאחר שהוא טבל, אז המים חוצצים מול חזהו, ואז הוא מברך, משום שזה מהווה חציצה בין ליבו לחלק הנמוך יותר של גופו, והוא מברך. כנל עם ישראל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא זה עתה משיבוד מצרים. בגלגל הזמן, במנהרת הזמן, אנחנו חווים שוב את החוויה ושוב מתגיירים, שוב נעשים בקדושת ישראל עליונה יותר. אז לפני שאמרנו את האגדה, אנחנו עדיין לא יכולים לומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. כאן אתה עכשיו הולך להיות גר, חכה, קודם תספר את האגדה. לכן, כשמדברים על יציאת מצרים, אמנם עושים קידוש קודם כמובן, אנחנו יהודים, אבל כשמדברים ומתייחסים לזווית עומק הזו של המגיד, קדש רוחץ קרפס יחץ מגיד, פה אי אפשר קודם לברך, אנחנו עדיין לא הפכנו להיות ישראל, אנחנו קודם אומרים, מספרים, חווים מחדש את התהליך, ואז יש ברכה מסיימת. מהי הברכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאה לנו ברכה חד שנתית, לפני ששותים את הכוס השני, וניגשים לשולחן עורך, קודם כמובן, רוחצה, רחיצת ידיים, נטילת ידיים, מוציא מצה, ברכת המוציא, ברכת על אכילת מצה, ואז שולחן עורך, כמובן. אבל, קודם נהיים יהודים, זה כמו התבילה של גר, ואז הוא יכול לברך. כך אנחנו קודם אומרים את האגדה ללא ברכה של אשר קידשנו במצוותיו, ואז אומרים את הברכה החד שנתית המיוחדת הזאת, ברוך אתה והיה אלוקנו מלך העולם, אשר גאה לנו וגאה לתוותינו, והוציאנו מעבדות לחירות, ומשיבוד לגולה, ומאפלה לאור גדול, כן יגיענו השם אלוקנו למועדים ולרגלים אחרים, ססים בבניין עיריך וססים בעבוד, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון. ברוך אתה השם גואל ישראל. זאת הברכה שהיא הברכה של ההתגיירות. אז אנחנו רוצים להאיר זווית אחת שהיא מאוד מרכזית וחשובה, ולנסה בעזרת השם למצות אותה בצורה שתובן. ואני רוצה להקדים לצורך כך ידיעה מעניינת, והיא מוכרת אבל כדאי לפרסם אותה כמה שיותר. ישנו כלל, וכך הדבר הזה בלוח היהודי כבר 3,000 שנה. באותו יום בשבוע שחל ליל הסדר, חל ליל תשעה באב. כך זה. מאז חורבן הבית, אולי טיפה פחות מ-3,000, ליל תשעה באב וליל הסדר, אותו לילה בשבוע. נגיד השנה, הילפים תשפ"א, ליל הסדר בעזרת השם עוד שבוע וחצי, מוצאי שבת. אגב, השנה זה ממש ראוי לניצול יתר, רואיל וגם האימהות והבנות וכל הציבור לא מגיע עייף כל כך לליל הסדר, משום שניתן לנוח בשבת לאגור כוחות. אמנם אסור לומר אני הולך לנוח כדי שיהיה לי כוח במוצאי שבת לליל הסדר, זה בחינה של הכנה משבת לזמן אחר, אבל לעשות את זה בהחלט מותר, לחשוב על זה. אני רוצה לאגור כוח כדי שיהיה לי את כל הכוחות הראויים במוצאי שבת להיות ער כמה שיותר. וזה זמן שהוא באמת די נדיר שיוצא ליל הסדר במוצאי שבת. יש הלכות מיוחדות לערב פסח שחל בשבת וליל הסדר במוצאי שבת, אבל כדאי לנצל את זה במיוחד, ולכן במשנה תוקף להתכונן. כל שנה, השנה ליל הסדר מוצאי שבת, ליל תשעה באב מוצאי שבת. נקווה שזה יהפך כבר ליום טוב, כמו שהצומות, ארבעת הצומות, צום הרביעי שזה 17 בתמוז בחודש הרביעי, וצום החמישי שזה תשעה באב בחודש החמישי, וצום השביעי שזה צום גדליה ביום בחודש השביעי, וצום העשירי שזה 10 בתבט בחודש העשירי, יהפוך אותם השם יתברך בקרוב לססון ולשמחה. לא שהם יהפכו ליום חול רגיל, יש פה מהפך לכיוון יום טוב. ואנחנו בשלב של החורבן מקוננים לראות את האור הגדול, מצפים לגילוי אור השכינה, וכשזה יהפך בקרוב, זה יהפך ליום טוב. אז אנחנו בכל שנה, באותו לילה שבו מציינים את ליל הגאולה, באותו לילה הוא גם ליל החורבן. זה מדהים, וכך אומר רבינו הטור באור החיים בהלכות תשעה באב, בהלכות ראש חודש, שיש סימן מיוחד לזה, את בש גרדק, הוא נותן שם סימן, א' דה פסח, ת' תשעה באב. באותו יום בשבוע שחל א' דה פסח, תמיד חל גם תשעה באב. מדהים. מה פשר הדבר? יש לזה כמה רמזים, ואפילו על מנהגים שונים. כתוב בשלוחן ארוך, הרמ"א כותב שנוהגים לאכול ביצים קשות בליל הסדר. אצלנו נוהגים לאכול את זה מיד שחר שגמרו את המצה והמרור, ואת הכורך, ומתחילה הסעודה, ומביאים את מי שנוהג לאכול דגים, או מתחילים את הסעודה, דבר ראשון, ביצה קשה, וטובלים אותה במי מלח. למה זה? אז ישנם שני טעמים ברמה בשולחן ארוך. טעם אחד, זכר לקורבן חגיגה, שהיה בא עם הקורבן של בשר הפסח, והטעם השני הוא מאכל אבלים. גלגל חוזר בעולם, דור הולך ודור בא. ביצה זה מאכל אבלים, אין לפה, כולם בשוק, כולם בתדמה, ומאכל אבלים, כלומר, רוצים להזכיר, אתם בליל הגאולה, אנחנו בליל הגאולה, השולחן מאותר בכלי כסף וכלי זהב, ראוי להכין אותו כבר לאחר סיום בדיקת חמץ, שהשולחן יהיה מוכן כבר, השנה זה כבר אמור להיות שיהיה כבר מוכן שולחן הסדר כבר ביום שישי, או לא לדחות את זה לאחר שתצא שבת, ואז מתחילים להכין, חבל על כל דקה ודקה מהלילה הקדוש הזה, אם זה אפשרי כמובן וזה שולחן אחר, אבל כל בית לפי עניינו, לאתר את השולחן בכלי זהב, בכלי כסף, להראות בני חורין, להפגין חירות, חירות הנפש. אבל יחד עם הלילה של הגאולה, מזכירים את הביצה, את האבלות. תדעו לכם, בלילה הזה גם הייתה הגלות הקשה. יש קינה כזאת בקינות לתשעה באב, בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. בצאתי ממצרים זה הזמן הגאולה, הזמן הקדוש והעליון הזה. בצאתי מירושלים זה האבלות הקשה, ההקבלה הזו בין הקיצוניות הזו לקיצוניות השנייה. זה אומרים בקינות בליל תשעה באב כדי להקצין את האבלות, את הקושי. אני יכול לקרוא בקינה למד א', קינה למד א', אש תוקד בקרבי. בהעלותי על ליבי בצאתי ממצרים, קינים העירה למען הזכירה בצאתי מירושלים. אז ישיר משה, שיר לא ינשה, שלא ישכח, בצאתי ממצרים, ויקונה נרמיה ונהה נהי נהיה בצאתי מירושלים. ביתי התכונן היה בנוי, ושכן הענן ענני הכבוד בצאתי ממצרים, וחמת כל שכנה, חמה חמתו, כעסו של הקדוש ברוך הוא, עליי כעננה, בצאתי מירושלים. גלי ים רמו זה, גלי ים סוף שהתרוממו, וכחומה קמו היו כחומה לכל שבט ושבט, בצאתי ממצרים. לעומת זה זדונים שטפו, הכסדים הגלו אותי, ועל ראשי צפו, הצרות הגדולות צפו עליי בצאתי מירושלים. ממש מתאר פה דברים נוראים אחרי זה, את הסיפור של יציאה של מתן תורה. השכם והערב סביבות הר חורב, הגעתי כבר להר חורב, להר סיני, בצאתים ממצרים, קורא אל אבל על נערות בבל, בצאתים מירושלים, ומראה כבוד השם כאש אוכלת, ענני הכבוד, שכינת השם, בצאתים ממצרים, וחרב לתושה ולשחוט נתושה, אויבי בבל, כן, בצאתים מירושלים, זבח ומנחה ושמן המשחה, בצאתים ממצרים, סגולת אל לקוחה עם ישראל שהוא אוצר השם, נלקח כצון לטבחה בצאתים מירושלים. חגים ושבתות ומופתים ואותות בצאתים ממצרים. תענית ואבל ורדוף ההבל בצאתים מירושלים. אותו לילה, אותו יום, השנה זה יוצא יום ראשון. מה פשר הדבר? יש רמזים לזה בדברי התור. על מצות ומרורים יאכלוהו. מצות והמרור של הגלות באותו לילה. מה פשר הדבר? יש פסוק נוסף, הסביעני במרורים, הרווני לענה. באותו יום שאוכלים מצוות מרור, אז היה על הענה וראש של הגלות. ובכן, הרעיון הוא, בגדול הוא, לדעת שלא מספיק לבקש גאולה. פותחים את הסדר בקריאה, השעת העבדה, השנה אנחנו עבדים, עדיין משועבדים לגורמים זרים, לשנה הבאה בני חורין, השעת בגלות, שנה הבאה בארץ הקודש, היא באמת מתקדשת בקדושת מקדש, ולא בר מינן בדברים שמחללים את הקודש. לא מספיק לבקש לשנה הבאה, צריך לעשות משהו למען זה, צריך לעשות משהו, להבחן בדיאגנוזה מדויקת את סיבת הגלות, ואז להגיע לתיקון השורש, ממש כמו בפורים. בפורים לא הייתה גאולה עד שמרדכי קיבל אות משמיים, ונתגלה לו ששורש הגלות היא בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ובגלל שהשתחוו לצלם בזמן נבוכדנצר. וידע מרדכי, כמו כל רופא להבדיל, שאם אין טיפול בשורש של המחלה, לא תהיה פה תרופה ורפואה. אז הוא מסר נפש לא להשתחוות לאנדרטה שהייתה על חזהו של המן, ומרדכי לא יכרה ולא השתחווה. וכן אסתר ומרדכי תקנו לצום לאותם 18,500 איש שלפני 9 שנים נהנו מסעודתו של אותו רשע. הם, כך אומר רבי ויגדור קאץ מגדולי הראשונים, הוא והם, כאומר אבן יחיא, הם אלה שנצטוו לבטא את התשובה, את החרטה, את ההתנחמות שלהם על מעשיהם, בזה שהם צמו 3 ימים ולא אכלו אפילו כזית ולא שתו אפילו רוב רביעית כדי לבטא את החרטה. ומיד תוך 3 ימים המן תלוי על העץ והגיע הגאולה. כנ"ל בחנוכה ידוע שהרב"ח אומר בסימן תפרש עין שסיבת הגזרות של אנטיוכוס אפיפנס וכל מה שהתפתחה שם, האליניזם והתרבות היוונית של אריסטו ואפלטון וסוקרטס, היה משום שנתרשלו בעבודה. היה איזה רפיון ידיים בעבודת המקדש, ולכן הם לא נושעו עד שפטרו את הדיאגנוזה משורשה, וגרמו לכך שהם היו מוסרים נפש על העבודה. וזה גרם מיד לגאולה של חנוכה, שמעטים ניצחו את הרבים וחלשים ניצחו את הגיבורים. כנ"ל בגאולה הזו שאנחנו מצפים לה. 1950 שנה כבר אנחנו ממתינים. כל כך הרבה צרות, ונמצאים בסוף האלף השישי, היום זה כבר שנת 1000 תשפ"א, 5781. אנחנו מצפים לגאולה, ובאמת שואפים לה, אבל צריך לטפל בשורש הגלות. ומהו שורש הגלות? שנאת חינם. שנאת חינם. בית ראשון היו בו ג' עבירות חמורות, אבל אף על פי כן נגלו לאחר 70 שנות גלות, משום שהם עשו תשובה, הכירו בחטאם, נתגלה אבונם, נתגלה קיצם. הם ידעו את האבון ותקנו. אבל בית שני, למדו תורה. אבל יש פלגנות. הוא לא מוכן לחתום לשכן שלו על בניית חצר, על בניית קומה על הגג. זה מפריע וקצת מקטין לו את האוויר ואת האור. זה מהווה לו בעיה. ומי יודע מה מסתתר שם בשורש הפנים, איזה אי פרגון או איזה אי חוסר עין טובה. כמו שאומרים לנו גדולי הרבנים, זה גובה דיני נפשות ההתנגדויות האלה בוועדות בנייה בעיריות ההתנגדויות האלה. האמא הזו רוצה קצת רווחה, יש להם עוד חדר, עוד מרפסת, האמא תהיה פחות לחוצה. רבינו הרב שח היה תמיד אומר שבית גדול יותר מבחינת השטח זה לא לוקסוס, זה נצרך. שהאימא לא תיכנס לעצבים, לתינוק אחד פתאום בוכה, אז תזמורת שלמה באמצע הלילה שלו מאיר את כל הקטנים, הפרד ומשול במרכאות, כלומר, תפזר אותם בכמה חדרים, קצת יותר רווחה, מה אכפת לך? האימא הזו לא תהיה עם עצבים, לא תהיה עם רוגז, תאפשר, תאפשר בבקשה. וכן, הקבוצות האלה, אמר לי אחד מצדיקי וגדולי הדור, שלא היה, הוא לא זוכר תקופה כזו מרבותיו, ורבותיו בשם רבותיו, של כל כך הרבה מחלוקות, כל כך הרבה פלגנויות, כל כך הרבה ויכוחים, וכל מיני בעיות של קבוצות, ואני אוחז כך, ואתה אוחז כך, ומי שלא אוחז כמוני, מוחקים אותו, ומבטלים אותו. לא נמצא אוויר, דיבורים, בפרט דיבורים, לשון הרע, כלי תקשורת. נורא והיום הנושא של הפילוגים, ואנחנו יודעים שזה עומד באוחרינו, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ולכן בליל הגאולה, שאנחנו חוגגים ומודים לבורא שהוא הוציאנו מעבדות לחירות לאחר 210 שנות גלות, אנחנו אומרים לו, אבא, תחזיר אותנו חזרה למצב של גאולה. אבל אנחנו יודעים שזה גם ליל תשעה באב. אנחנו אוכלים ביצה, יודעים שזה לא רק אכילת מרור, זה גם אכילת לענה, הסביאני במרורים, ירווני לענה. אז אנחנו רוצים לקבל על עצמנו אחדות, ולכן ההלכה הראשונה בהלכות פסח בתף כפתת בשולחן ארוך חלק חמישי במשנה ברורה, זה דיני קמחה דפיסחה. ועם זה מתחילים את האגדה. הלך מעניה דיאכלו הבאתנה בערה דמצרים, זה הלחם עוני, לחם של עניים שאכלו אבותינו במצרים. כל דכפין, כל מי שיש לו כפן, כלומר כל מי שרעב, יתה ויכול, מוזמן. כל דצריך יתה ויפסח, אומר החידה באגדת שמחת הרגל, שאחרי שהוא אכל משהו על הסובה הוא אוכל פסח, בוא תתחבר לחבורה שלי. אבל זה לא קונץ לומר את זה בחדר נעול, בחדר סגור, עם קצת אוויר לעברר מהקורונה וכדומה. אף אחד לא שומע, זה צריך לעשות היום. היה לי רבי, קראו לו הגאון הצדיק רבי יוסף הכהן רוד זצל, מהבית דין של הרב קרליץ, ראש קהילת בייס דוד, היה תמיד מדגיש לבני קהילתו עשרות בשנים, דעו לכם, קמחה דפיסחה זה דינה דגמרה, זה חיוב של גמרה בתלמוד ירושלמי, וכתוב בגמרה שמי שלא נותן קמחה דפיסחה פירושו כל צורכי הפסח, שלא יהיה אדם בלי צורכי הפסח, הרי הוא שופך דמים, שופך דמים. זה דבר שאיתו מתחילים את הלכות הפסח. ידוע שרב חיים בריסקר עם כל החומרות הבריסקאיות של המצות, הסעיף הראשון שהוא נתן הוראה למי שאופה לו את החבורה, לאופים, לעוסקים במלאכה, זה לא לצעוק על האלמנה שעוסקת בלישת הבצק, מתוך הריתחה של הפעילות שם. זה חלק מהלכות המצה עצמה. להגביר את המלחמה במצה ומריבה, נגד מצה ומריבה, אלא ליצור לישה. הרמז לזה הוא בכך שאנחנו לוקחים את הקרפס וטובלים אותו במי מלח. מי מלח זה שוב זיכרון לדמעה של החורבן של הבית. דמעות זה מי מלח. דמוע תדמע עיני ותירד עיני דמעה. הייתה לי דמעתי יומם ולילה. לחם חוקי, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמור אליי היה אלוקיך. מזכירים את הדמעות, את הגלות שבא לידי ביטוי בדמעות בלתי פוסק, בחות תבכה בלילה ודמעתה הלחיה. ומתקנים את זה בתבילה השנייה. התבילה השנייה היא תבילת המרור במציאות של חרוסת. המרירות של הגלות תימתק רק על ידי חרוסת, חרוסת פירושו אחדות. לקחת דברים מתוקים, פה מתוק, אבל לקחת ענבים, צימוקים, תמרים, תאנים, לשלב אותם עם יין. המיתוק של המרור יעשה רק בחרוסת. לכן, כל משפחה שרוצה באמת לבטא את ההכנה הנפשית לזכור, זה גם ליל תשעה באב, וחג הפסח נקרא פסח על שם שהבורא פסח ודילג, אבל משום מה לא זוכרים את הפירוש השני. פסח אומר רשי בפרשת בו פירוש שני, חמל. חג החמלה והרחמים, לכן פסח כנגד אברהם שמידתו מידת הרחמים, שבועות כנגד יצחק וסוכות יעקב נשא סוכותה. חג הרחמים והחמלה, זה הבסיס להכנה שלנו להיות ראויים להיגאל, ולכן כשברכנו ברכת החודש השבת, אנחנו אמרנו מי שעשה ניסים לאבותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, אבל עוד שלוש מילים, עוד שלוש מילים כתנאי, חברים כל ישראל ונאמר אמן. תרגיש במצוקה שלו, תתפלל עליו שאתה רואה פתק שהוא עדיין בנפגעי הקורונה, תרגיש צורך לתת תרומה, תבקר, תשמח, תפרגן, הכל משמיים, זה החג החמלה. ייתן השם שנבין את העניין, ולכן נזכיר כל הזמן, זה לא רק בקשה לגאולה, זה גם ליל תשע באב. נא לתקן את השורש, ואז נזכה לגאולה, עם חברים כל ישראל, במהרה בימינו לגאולה שלמה, ונאמר אמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.